ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעור מיושמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, לפני לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו חצר שנכנס לבין הפסים, כמו פסי בירות, מהו לטלטל מהחצר לבין הפסים. ועוד נקודה, שתי חצרות מהו. אנחנו גם ממליצים והמלצנו מתחילת המסכת ספר ציורים, ספר בשם פירוש חי, וכמובן כל ספר אחר גם טוב אם הוא מספק ציורים למסכת. ואנחנו כעת ממליצים על פירוש חי ציור מספר 18, בא מיני אביי מרבה, חצר שראשה נכנס לבין הפסין. מהו לטלטל מתוכה, מתוך החצר לבין הפסין, ובין הפסין לתוכה? אמלי מותר, רבה עונה שזה מותר. רשי בשורה ראשונה, אמלי מותר, דהלקה דיורין בין הפסין, דלסו לשון איסור, דלסו עליו, שהם יאסרו על בני החצר, דלווי מוציא מרשותו לרשות חברו. שוב פעם, במקרה הזה אין את הבעיה הזאת של דיורים אחרים, שכמובן בלי איזושהי עירוב חצרות אסור לטלטל מרשות לרשות, ולכן רבה פוסק פה שמותר. שאלה, שתיים מאי, מה לגבי מקרה של שתי חצרות? אנחנו ממליצים על ציור מספר 19 בפירוש חי. המלא, אם מדובר בשתי חצרות, אחת על יד השני, שמגיעים לתוך בין הפסים, אז יהיה אסור. המלא אסור, זה רב העונה אסור. אנחנו נסתכל ברשי, שתיים, מהי שתיים? זו עצה זו, כפי שאתם רואים בציור, ומחיצה ביניהם, ושתיהן ראשן, ראש החצרות האלו, מגיעים למה? בין הפסים. אסור, ממשיך רשי, לטלטל מתוכן לבין הפסים, כי מפורש טעמה רב הונה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב הונה, שתיים אסורים, ואפילו עירבו. אנחנו ממליצים על ציור מספר 20, ורש"י כותב אפילו עירבו דרך הפתח שבמחיצה, שביניהם, בין שתי החצרות יש פתח, תהשת שעשו עירוב חדה נינו ולא אסרן ההדדי, הם עשו עירובי חצרות, אז זה מתיר מעיקר הדין תלטו מחצר לחצר. אבל מה? אסורות לטלטל מתוכן לבין הפסים. גזירה שמה יאמרו עירוב מועיל בין הפסים לשתף חצרות יחד. אנחנו לא רוצים שאנשים יגיעו למסקנה מוטעת שדרך בין הפסים אפשר לחבר בין שתי חצרות. שרואה אותם מטלטלים מתוכן לבין הפסים, לא ידע לי יש פתח ביניהם. הם לא, אנשים מבחוץ לא רואים שיש פתח, לא יודעים שיש פתח בין שתי החצרות, שדרך הפתח עשו את העירוב, וסבר, והם חושבים, היי דלו אסרן הדדי, בתוך בין הפסים, כשאר שתי חצרות הפתוחות למבוי אחד, שעשו להוציא למבוי, אלא אם כן נשתתפו, החינמי, משום דנתנו עירובן בין הפסים, לשתף כשיתוף שער מבוי, ויעטו למשרי נמי, אנשים יגיעו להתיר, להכניס ולהוציא מבין הפסים לחצרות, כי לקה פתח ביניהם, גם אם אין פתח בין שתי החצרות. ויאבי עירוב באחת החצרות דרך בין הפסים, כאילו האזור הזה שהוא מוקף בפסי בירות הוא משמש במקום פתח בין שתי החצרות, והוא ודאי לא מהני. תקינו רבנן שיתופי מבואות שאפשר לחבר חצרות אחד לשני במבוי סתום תקון, ואורכו של המבוי יותר על רוחבו. זה, אלו הם הנתונים שאנחנו מכירים, שמותר לטטר מחצר לחצר דרך מבוי, כי אלו הם הנתונים שעל בסיסם תקנו החכמים שיתוף מבואות. וזה, אבל פה בפסי בירות הוא שונה, וזה מפולש לארבעה צדדים. הפסי בירות הם פתוחים מארבע רוחות, מארבע צדדים, אז הוא לא דומה למקרה של השיתופי מבואות, ששם אמרנו שמותר לטטל מחצר לחצר דרך המבוי, שבגלל שעשו שיתופי מבואות, זה לא אותו דבר, כששתי חצרות נכנסות לבין הפסים. אז נאמר עוד פעם, יש לנו את המקרה שלנו שיש פתח בין שתי החצרות, אבל החשש הוא שאנשים לא ישימו לב ויחשבו שחיברו את החצרות דרך הפסי בירות, וזה טעות. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו, ראינו שיטת רבונה ששתי חצרות ששתיהן מגיעים לבין הפסים, אז אסור לטטר מחצר לחצר גם אם עירבו. רבא אמר עירבו מותר, הוא לא חושש לגזירה שתיארנו עכשיו. ברגע שיש פתח בין שתי החצרות, אז מותר לטטר מחצר לחצר, ולא חוששים שאנשים יגיעו שעשו את העירוב החצרות על סמך הקשר דרך הפסי בירות. אומר רשי, עירבו מותרין, וכיוון דעירבו דרך פתח שביניהם, וחד רשות, זה נחשב רשות אחד, ולא אסרן הדדי, ביני חצרות אלו לא אוסרים על השני מאחר שעשו את העירוב, להך גזירה לא חיישינן. אנחנו הוספנו כאן בגמרות שלנו השס עוזר חץ, והוא מתחבר לחץ למעלה, שם אתם רואים באמצע שורה גם פס מפותל, גזירה, שמע וכו'. אז רבה לא חושש מפני הגזירה הזאת. אמר ממשיך הגמרא מלא אביי לרבה, תניה דמסייר לך. אנחנו נביא כאן ברייתא שמסייר לשיטת רבה. חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסים, מותר לטטל מתוכה לבין הפסים ובין הפסים לתוכה, אבל שתיים אסור, אם מדובר בשתי חצרות, כמו שאמרנו מקודם, במד מרמורים שלא עירבו, אבל עירבו מותרים. זה ממש סיוע לדברי רבה. למה תבי תיופתא דרבונה? האם מכאן גם ניתן לדחות את שיטת רבונה? רבונה לא איתיר גם אם עירבו, וכאן רואים שאם עירבו מותרים. אמר לך רבונה הטעם, שנאמר עירבו מותרים, תהדרן וערבן. אנחנו ממליצים על ציור מספר 22 בתוך ספר הפירוש חי. שם רואים שהחצרות פתוחות זו לזו קרוב לראש החצרות באזור של הפסי בירות. אומר רשי, תהדרן וערבן שנפוצה ביניהם פרצה גדולה בסופה, כלומר בסוף החצר בכיוון הפסי בירות, שגלוי לכל שרשות אחת היא. אז במקרה כזה שזה כל כך ברור שהחצרות מתחברות ללא תלות או ללא קשר לעובדה שהם גם נפתחים לפסי בירות. אנחנו ממשיכים בגמרא עם עוד בסדרה של השאלות של אביי שהוא מעלה בפני רבה, ולכן אנחנו סימנו את הבא מיני עם הפפיון, דיברנו על זה בדפים הקודמים. בא מיני אביי מרבה, יבשו מים בשבת מהו? האם מותר עדיין לטלטל בתוך אותו אזור שמוקף עם הפסי ביראות? אמר לי, הרבה עונה, כלום נעסק מחיצה לבשביל מים. כל הפסי ביראות, כל המחיצה שהם מהווים, זה בגלל שאיבת המים. אנחנו ראינו בדפים הקודמים שפסי בירות הם, הם נוצרו, תוקנו בשביל עולי הרגלים כדי שהם יכולים לשאוב מים מתוך הבור שהוא רשות היחיד לשפת הבור שלולי פסי בירות יעשו. אז הכל תוקן בשביל שאיבת המים. אבל אתה שאלת על יבשו מים בשבת, מים אין כאן, מחיצה אין כאן. אומר רשי, יבשו מים בשבת. אני רוצה רשי, שאצל הציור בתוך הרשי, יבשו מים בשבת, מהו לטלטל בין הפסים. מי אמין על שבת? הוריו והותרה, הותרה, מאחר שבכניסת השבת עדיין היה מים, ומאחר שזה הותר, זה יישאר מותר לכל השבת, גם אם יבשו. או דרמה כיוון, דהתר פסים אינו אלא משום מים, והרי יבשו ואסור, והכל פסי בירות קיים, לאו דווקא המקרה של, 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 שדיברנו עליו מקודם. אנחנו חוזרים לגמרא, באי רבן, יבשו מים בשבת ובאו בשבת, והיינו ירדו גשמים בשבת. אז היה בכניסת השבת היה מים, התייבש באמצע שבת, ואז עדיין בתוך שבת ירדו גשמים. מהו? אמר לי אביי, יבשו בשבת לא תיבאי לך. במקרה הקודם, שאם יתייבש הבור בשבת, אין צורך, זה לא צריך להיות אצלך שאלה, דבאי מיני דמור, פשוט לידי אסור. אני שאלתי את זה מקודם, והוא פסק שאסור. באו נמי, גם המקרה שלך, שחזרו מים בשבת, לא תיבאי לך דווי למחיצה הסויה בשבת. המילה מחיצה היא, מילה נקרא לזה מושאלת. כאילו המציאות שבו תקנו את המחיצה הזאת של פסי בירות, זה מקרה שהוא נעסק בשבת. ותניה, כל מחיצה עשויה בשבת, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, שמע מחיצה. וזה אומר שמותר לטלטל. זה שחזו המים מאפשר לחזור גם לטלטל בין הפסים. הגמרא כאן מקשה. ולאו יתמר עלה, וגבי המקור שקראנו עכשיו נאמר על ידי רב נחמן, אמר רב נחמן, לא שנו אלא לזרוק. מה שכתוב שכל מחיצה עשה בשבת שמע מחיצה, זה לזרוק. דהיינו, מי שעומד ברשות הרבים וזורק לתוך אותו אזור שעכשיו הוא קף מחיצה שנעשית בשבת, הוא יהיה חייב. אבל לטלטל, לא אומרים שהוא שמע מחיצה לגבי טלטול. אז איך אתה מתיר על סמך חזרת המים בשבת? זה מחיצה עשויה בשבת, ואין היתר לטלטל. אז הוא עונה, כי יתמר דרב נחמן, דברי רב נחמן שחילק ואמר ש לא שנה לזוג, אבל יש איסור לטלטל, המזיד יתמר, שעשו את המחיצה במזיד. מה שאין כן כאן, שזה נעשה מאליו, זה הכי, הכי, איך אומרים, מכיוון להקל, הוא פחות חמור מאפילו שוגג, כך המשתמע מדברי רשי. אז במקרה כזה, הוא שם מחיצה גם לטלטל. אנחנו נסתכל ברשי, המזיד יתמר וכנסה כנסוע. זה שבן אדם עשה מחיצה בשבת, אז כנסו אותו שלא להנות ממנו, אבל ולכן רק להחמיר נחשב מחיצה. אבל שוגג מותר גם לתתל, והמקרה שלנו דנסית מעלה שיורדו גשמים, אדם, הבן אדם לא פעל כלום, לא עשה שום דבר, כל שכן זה מותר, מותר לתתל. וכעת אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, מהו ההגדרה הלכתית של פסין שהן כאין פסי ביראות ברשות הרבים? אנחנו נתייחס למקרה שאין בור, אין מים, אבל אדם הציב פס, מה שנראה כפסי ביראות, אותם זוויות 90 מעלות, אמה מכאן, אמה מכאן, בארבע פינות, מה הגדר של אותו מקום שמוקף. והמוריין שאתם רואים עם השפיץ מושחר תחת הכותרת מבנה, כתבנו שאנחנו באים להבליט רבי אלעזר, ואנחנו נראה גם משולשים בשני כיוונים, וזה עבורנו מעקב. עם השפיץ למעלה קושיות, ההפך תשובות. אמר הגמרא, אמר רבי אלעזר, הזורק, כלומר מרשות רבים, לבין פסי הביראות, חייב. הוא חייב משום איסור הוצאה הכנסה, איסור מוציא מרשות לרשות. הוא זרק מרשות רבים לתוך האזור בין הפסי הביראות, לבין פסי הביראות, שהוא רשות היחיד, אז הוא חייב. הגמרא שואלת, האם היה צורך לרבי אלעזר ללמד דבר שהוא כל כך פשוט? פשיטה. עיריו מחיצה היא, איך היא משתרילי למלות? אם האזור שבתוך אותם פסי ביראות אינו רשות היחיד, אז איך התיעו למלות מהבור לשפת הבור? אז זה פשוט. אני לא צריך רבי אלעזר ללמד דבר כל כך פשוט. לא. צריכה אני כן צריך את רבי אלעזר, דיעבד כאין פסי ביראות, אין שום, ואין שם בור. הוא עשה כאין פסי ביראות ברשות רבים. וזרק לתוכה חייב. הגמרא שואל הנה מפשיטה, גם זה פשוט. אילו דבעלמא מחיצה היא, גבי בור הכי משתרי לטלטולי, אם בעיקרון ההסדר הזה, הסידור הזה של המדת פסים, אותם ארבע פינות זוויות של 90 מעלות, אם בעלמא, דיינו, אם בעיקרון זה אינו מחיצה, אז איך גבי בור פתאום יכלו להתיר וטלטל שם? אז מזה שבמקרה שיש בור עם מים והוא מוקף פסי בורות מאחר ש שמותר, זה מראה שאותו יצירה של ארבע פינות עם הפסים של 90 מעלות זה מחיצה. אז אנחנו עדיין בשאלה למה צריך את רבי אלעזר. הגמרא עונה, לא צריך אני, כן צריך את רבי אלעזר, אף אגב דקבקי ברבים, אותם דיומדים שהעמדתי ברשות רבים, זה מקום שהרבים עוברים בתוכם, הרבים בוקעים בו. אז זה החידוש, שגם אם רבים בוקעים בו, עוברים בתוכם, עדיין זה נחשב רשות היחיד. הגמרא כאן מעלה קושיה, אז סימנו את השורות הבאות, ששת השורות הבאות כקושיה ארוכה. ומי כמה שמלן, אם זה מה שרבלזר בא לחדש, שהוא העמיד ארבע דיומדים ברשות רבים, והרבים עוברים בתוכם, ושזה עדיין רשות היחיד, ומי כמה שמלן, דלא עתו רבים ומבטלי מחיצתה, שאין כוח בכך שהרבים עוברים שם לבטל את המחיצות, אמר רבלזר חד הזמנה, והוא כבר אמר את זה. דתנן, אז אנחנו נביא מקור תנאי, ואחר כך רבי אלעזר שמתייחס לזה. ממשיך הגמרא דתנן, רבי יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות רבים מפסיקתן, יסלקנה לצדדין, אם הרבים עוברים באותו מקום שמוקף פסי בירות, אז יש לסלק, לסלק את זה לצד, ליצור מצב שהרבים לא בוקעים בו, וחכמים אומרים אינו צריך. לפי החכמים אין צורך, גם אם הרבים עוברים שם, זה לא מבטל את כוח פסי הבירות. רבי יוחנן ובלזר דמי טובהו, כאן הודיעך כוחן של מחיצות. כאן הודיעך הכוונה שיטת החכמים. מראים, הם מלמדים, הכוח של מחיצות שלא מתבטלים בגלל שבקי ברבים. אז הנה רבי לזר כבר אמר את זה, נתמד, למה אני צריך רבי לזר פה ללמד דבר שהוא כבר אמר? הגמונה היא מהתם, אם היה לי רק האמירה של רבי לזר שם, הווה אמינה כאן, ולא סביר עלי, שרבי לזר פשוט הוא מפרש דברי החכמים, אבל הוא עצמו לא סובר כך, אלא שהוא סובר שהרבים שבוקעים בו כן מבטלים, כמה שמלן כאן הוא סביר עלי. מה שרבי לזר אומר למעלה, הזורג לבין פסי בירות חייב, הוא מלמד שלא רק על בעקבות המקור שקראנו מקודם שרואים כוח של מחיצות, אלא לא רק שרואים, אלא שהוא גם סובר כך, הוא גם מקבל את זה, שאם אדם מעמיד פסים כאלו ברשות הרבים, למרות שהרבים בוקעים בו, עדיין המקום המוקף נחשב מוגדר כרשות היחיד. אנחנו כעת שואלים, ולמה ה ולא באי הך, למה לא מספיק שיגיד כאן ואני לא צריך את מה שהוא אמר שם? אז הגמונה, חדה מכלל חברתה יתמר, הוא לא אמר באופן מפורש שני פסקי הלכה, הוא אמר אחד, והגעתי לבד למסקנה גם לגבי השני. נפנה לשוליים, שם רואים כותרת נושא, ושם כתבנו אדם או בהמה העומד ברשות הרבים, מהו לשתות ברשות היחיד. הגמרא, מותר להקריב לבאר, ראינו במשנה את הדיבור המתחיל הזה שדיבר על כך שמותר להקריב, דהיינו לקרב פסי בירות לכיוון הבור, כאילו לצמצם את האזור, אבל בתנאי שראשו ורובו של הפרה יהיה בתוך האזור הזה של בין הפסים. תנן התם, לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכי אם לא, אנחנו חוששים שהבן אדם יוציא את הכלי שדרכו הוא שותה למקום שהוא עומד. ומה התוצאה? התוצאה היא שהוא הוציא מרשות שהוא שותה, נגיד ברשות היחיד, והוא יוציא את הכלי אליו איפה שומעים ברשות הרבים. אבל אם אנחנו מקפידים על כך שאותו אדם ששותה ממים שהוא ברשות היחיד למשל, כי הדוגמה הזאת עובדת בשני הכיוונים, אם הוא מכניס את ראשו ורובו, אז הוא לא יוציא את הכלי לאיפה שהוא נמצא, דהיינו ברשות השני. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכן בגת. מה שכותב למעלה, וכן בגת, מפרש בפרק בתרה, לעניין מעשר, לכל כמה שהוא בגת, שותים בלא מעשר על הגת. אבל להוציא מן הגת, שתיית קבע הוא, דהיינו מצב שהוא מחויב להפריש תרומות ומעשרות, והרגת, כשמדבר בשתייה הרגת, שהוא מתכופף לגת ושותה משם, אפילו מוזגו בחמין, אפילו אם הוא מדלל את היין במים חמין, תהביה לקבע, כי זה מצב שהוא לא יחזיר את המים לגת, מאחר שהוא הוסיף מים חמין ליין, בכל זאת לא חשיב לקבע אתם. אנחנו במסגרת השיעור שלנו כאן בדף חף לא נרחיב בעניין הזה של וכן בגת, הגמרא עצמה כאן לא מרחיבה. אנחנו נתייחס כעת, אחרי שקראנו את המקור התנאי, נתייחס לנושא שכתבנו, הוספנו בשוליים, בהמה עומדת ברשות רבים ושותה ברשות היחיד. מתי בעינן ראשה ורובה? א', נקית לה, הוא מחזיק את הבהמה ולא נקית מנה, והוא לא מחזיק את הכלי. שתיים, ב', נקית לה ונקית מנה, הוא מחזיק את הבהמה וגם מחזיק את הכלי. אנחנו כתבנו את הדברים האלו רק ככותרת, ההבנה יהיה כאן בהמשך. אומר הגמרא, וגם אנחנו צריכים לשים לב, בשוליים כתבנו כותרת מבנה, אתם רואים צורת פפיון וגם מספרים רומאים, 1 ו-2, הם שני לשונות בשאלת הגמרא. המשולשים שהופיעו בהמשך הם ניסיונות לענות לשאלת הגמרא. הפס הכפול הוא מדגיש את הביטויים בגמרא דנקית לה, את הבהמה, הוא מחזיק את הבהמה ונקית או ולא נקית מנה הכלי. הגמרא, גבי אדם האמר, אמרנו כאן במקור שקראנו לפני דקה, דבי ראשו ורבו, אם אדם עומד ברשות אחד והוא שותה מים שנמצאים ברשות השני, לא נתיר את זה אלא אם כן ראשו ורובו במקום ששם נמצא המים. גבי פרה, מי שמשקה בהמתו ברשות היחיד והוא עומד ברשות הרבים, מי באינן לה ראשה ורובה או לא? ממשיך הגמרא ומגבילה את השאלה. מה הכוונה מגבילה את השאלה? תכף נראה. כל היכה דקנקית מנה ולא נקית לה, כשמדובר באדם שהוא מחזיק את הכלי שהיא הבהמה שותה בו והוא לא מחזיק את הבהמה, לא תיבאי לך דבאי ראשה ורובה בלגב. אז פשוט שאנחנו נחייב שהבהמה ראשה ורובה יהיה בפנים. כי תיבאי לך מתי יש מקום לשאול שאלה, היכה דנקית מנה ונקית למי. אנחנו ממליצים על ציור מספר 24 בפירוש חי. ברש"י, היכה שורה ראשונה בשורות הקצרות, היכה דנקית מנה שהיא שותה בו ולא נקית לצברה באפסר שלא תוכל לעקם ראשה בחוץ, לא תיבא אלך דוודאי חיישינן שמה תעקם את ראשה ותוליך את הכלי. נזכור שהבהמה שותה מתוך כלי שהבן אדם מחזיק, אם הבהמה תעקם את ראשה וזה בגלל שהוא לא תופס את הבהמה, הבהמה מסובבת את ראשה לכיוון האדם ותוליך את הכלי אחריה, אז יש לנו בעיה שהוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז זה פשוט. אנחנו חוזרים לגמרא, השאלה היא שוב פעם, הוא מחזיק כלי שזה מכאן מתחיל בעיה, אבל הפתרון אולי שהוא גם מחזיק את המימה שזה ימנע, בתקווה שזה ימנע את המימה מלעקם את ראשה מרשות לרשות. אמרי, אז מאחר שהשאלה נשאלה, אז הוא, אנחנו בקטע הזה לא רואים שמות, אז נגיד שהמשיב ענה, תניתוע, יש לקבל תשובה ממשנתנו בדף י"ז עמוד ב', ובלבד שתהי הפרה ראשה ורובה מבפנים ושותה, מבפנים כלומר בתוך פסי הבירות. מי לב דנקית לה ונקית מנה, הוא נקט, נקרא לזה אמצעי זהירות, ובכל זאת המשנה אומרת צריכים ראשה ורובה בפנים. הגמרא דוחה, לא, המקרה של המשנה דנקית מנה ולא נקית לה, ולכן מה צריכים ראשה ורובה. יש סימון בתוך הגמרא, אנחנו רואים שורות מוקפות בסוגריים זוויתיים, והכוכבית שנמצא מול הגמרא בשוליים מעניק הסבר. סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע על רצף הניסיונות להשיב על השאלה גבי פרה מי בעינן ראשה ורובה. אז אם אנחנו נאמץ את ההמלצה הזאת, אמרנו סוגריים לשם דילוג, זה מביא אותנו נגיד לרבע האחרון של הדף בערך. אתם יכולים גם לעקוב אחרי אורך הקטע שבסוגריים עם הסימון של הנקודות בכיוון אנכי, שזה מביא אותנו לקראת סוף הדף, ושם אתם רואים שוב פעם משולש תא שמע, ואנחנו נתייחס אז לשאלה שלנו עכשיו, האם במקרה שהוא מחזיק את הבימה וגם הוא מחזיק את הכלי וגם מחזיק את הבימה, האם צריכים ראשו ורובו. אז אם אנחנו נדלג, אנחנו כמובן נחזור ללמוד בעזרת השם את הקטע בהמשך עוד פעם. אגב, הוא מסומן עם משולש, וגם אצל הגמר מספר 2. אמרנו מקודם שאנחנו נותנים, אנחנו מעלים ניסיונות לענות לשאלה, וזה יהיה הניסיון השני. ושמה כתוב תשמע, ואפשר גם להסתכל בפירוש חי, ציור מספר 27, גמל שראשו ורובו מבפנים, בין הפסים, אובסין אותו מבפנים, זה להכיל את הגמל בכוח. והגמרא מאירה, והאיבוס, הפעולה הזאת של איבוס, והגמרא אגב בסוף מסכת שבת מתייחסת לצורות השונות של האכלת בהמות. איבוס הוא כמו שאמרנו, שאתה כמו שהגמרא כאן אומר, והאיבוס כמעט דנקית מנה ונקית לאדמיה, כי מה קורה פה? הוא מחזיק את הגמל בכוח, אחרת הוא לא יצליח לעשות האיבוס, להכיל הרבה מזון לדחוף את זה לתוך גוף הגמל כהכנה לנסיעה או למסע ארוכה במדבר, אז הוא רוצה להכיל הרבה מזון לגמל. אז הפעולה הזאת, הוא צריך להחזיק את הגמל, אז הוא גם מחזיק את האוכל, אז זה דומה למקרה של נקית מנה ונקית לאדמיה. ומה רואים כאן? וכבאינן צריכים ראשה ורובה. אז גם במקרה של נקית מנה ונקית לה צריכים ראשה ורובה, אבל הגמרא תדחה את זה כפי שנראה בהמשך. נחזור לקטע שעיקפנו בסוגריים. הגמרא שואלת, ונשים לב הצורה הזאת שרואים מיד אנחנו קוראים לזה צורת הרגש. הוא יופיע בשורות הבאות בשני כיוונים, ואנחנו מציינים בשוליים שזה עבורנו מעקב. החלק הצער, כיוון מעלה, קושיות. כיוון הצער כלפי מטה, תשובות. הגמרא שואלת, וכי נקית, אולי רק נציין שהשורות הבאות, ארבע השורות האלו, הן קושיה. וכי נקית מנה, ולא נקית לה. מי שרי? אמרנו לפני הסוגריים, שאם הפרה ראשה ורובה בפנים, בתוך הפסי בירות, וזה מותר בתנאי, הוא מדובר בנקית מנה ולא נקית לה. הוא מחזיק את הכלי ולא מחזיק את הבימה, ועל סמך העובדה שראשה ורובה בפנים, אז מותר. ועל זה אנחנו מקשים. האם זה ככה? שאם הוא לא תופס את הבימה, האם מי שרי? האם מותר לאכול את הכלי בפסי בירות, אפילו עם ראשה ורובה בפנים? אנחנו נסתכל ברש"י, וכי לא נקית לה מי שרי לאחוז הכלי בפסי בירות, ואף אגב דעשויין כתקנן, שהפרה ראשה ורובה בפנים, אבל אנחנו נמשיך בגמרא והתניא, לא ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו, ויאחוז כלי בידו בעוד שהיא שותה, אבל ממלא הוא ושופך, והיא שותה מעליה. נשלים את ההסבר דרך תוספות, תוספות השני, והתניא לא ימלא גבי פסי בירות, הברייתא מתייחסת למקרה של פסי בירות, ומשמע דקאי המתניתין, וזה משמע שהוא הסבר, הוא המשך לדברי המשנה, ועל כוחך בדלו נקית לעירי, הוא לא מחזיק את הבימה, תהי בדנקית לעירי, אם היה גם מחזיק את הבימה, אם כן, מה הועילו ראשה ורובה של פרה? אז למה יש צורך לראשה ורובה? מאחר שהמקור הזה הוא המשך המשנה, נקרא לזה כך, והמשנה דיברה על ראשה ורובה, אז מדובר במקרה שהוא מחזיק את הכלי, והוא לא מחזיק את הבימה, וכתוב, לא ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו, שלא יהיה מצב שהוא אוחז את הכלי בידו בעוד שהבימה שותה. אבל ממשיך הגמרא, אבל ממלא הוא ושופך, והיא שותה מעליה. אז אנחנו מקשים, איך אמרת מקודם, שאם הוא מחזיק לי ולא מחזיק את הבמה, שיהיה מותר עם ראשה ורובה בפנים, בזמן שמכאן משמע שלא מותר. הגמרא עונה, היתמר עלה, לגבי הברייתא הזאת שכתוב בו לא ימלא אדם מים וכולי, נאמר על זה, אמר אביי, הכה, ונשים לב שאנחנו מתחילים פה דחיית הקושיה, וזה הדחייה הזאת תופס ששת השורות הבאות, וגם כדאי להסתכל בציור מספר 26 בפירוש חי. אז לגבי המקור הזה שהוא נקרא לזה מחמיר, ההתמעלה אמר אביי, הכה באבוס העומד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורוחב 4, כוון 4 טפחים, והוא עקב כך הוא רשות היחיד, וראשו אחד נכנס לבין הפסים. למה כתוב לא, שלא יחזיק את הכלי וייתן לה בהמה לשתות? גזירה דילמה חזי לי לאיבוס דה מקלקיל. אנחנו חוששים שאולי תוך כדי בן אדם יראה שיש קלקול באבוס, יש משהו שצריך תיקון, ועתי ותקוני, ועדה לילדיו לה בהדי, הוא יטלטל את הכלי שעד עכשיו הוא השקע את הבימה, והוא יטלטל אותו איפה שהוא עומד, והוא עומד ברשות הרבים, וכמפיק הוא מוציא בכך את הכלי מרשות הרחיב, ברשות הרבים. לפני שנתקדם יותר בגמרא, עלינו להתייחס למבנה ולשאול את עצמנו מה קרה בעניין הסוגיה שלנו, כי אנחנו כעת בתוך קטע שמוקף בסוגיים. אז אנחנו הוספנו בשוליים אצל הכוכבית הכיתוב הבא. כשהגמרא כאן אמרה היתמה למה אביי, היא בעצם דחתה את הקושיה שנשאלה. אז כתבנו אין קושיה ונשאר הדחייה. אם אנחנו עוקבים אחרי המסע ומתן בגמרא, השאלה שלנו הייתה בעניין נקית מנה ונקית לה, ואנחנו ניסינו ואנחנו נתנו תשובה לזה, והגמרא דחתה ואמרה שלא מדובר במקרה של נקית לה ונקית מנה, אלא המקור שהובא, היינו משנתנו שמצריכה ראשה ורובה, מדובר בנקית מנה ולא נקית לה, וזה עבורנו נקרא דחייה, כי אנחנו רצינו לדעת מה קורה עם נקית מנה וגם נקית לה, האם גם אז צריכים ראשה ורובה. אמרנו שלזה לא קיבלנו תשובה, זה נקרא הדחייה. אז נשאר הדחייה הזאת לעת עתה, אבל היכא דנקית לה ונקית מנה ייתכן דלא באי ראשו ורובו, וכן מוכח ברש"י דיבורת מתחיל האיתמר. ואנחנו כעת נלמד את רש"י האיתמר לה, כלומר כי באינן ראשה ורובה בדלא נקית לה, הוא לא מחזיק את הבהמה, ולכן כדי שלא יבוא לידי הוצאת הכלי אז צריך ראשה ורובה של הבהמה בפנים, וכי הווה ראשה ורובה שרי. או ברייתא דקתני לא ימלא ויתן הוא עצמו לבהמתו, התרצה באי לקמן, דהיינו אנחנו כבר קראנו את זה בגמרא, דלאו בבהמה עומדת ברשות הרבים וראשה ורובה בין הפסים עסקינן. זה הסוגיה שלנו, אבל המקור שהובא בגמרא לא ימלא אדם וכו', לא מדובר בזה, אלא מקרה אחר, בבהמה עומדת בבית וחלונות פתוחות לה לרשות רבים, ואבוס מתוקן לה לפניה ברשות רבים, גבוה עשרה ורחב ארבעה טפחים, תהווה דיינו האבוס רשות היחיד, ונותן לה שם תבן ומספור המאכל הבהמה מרשות היחיד, וראש האבוס נכנס לבין הפסים. ואשמינן דלא ימלא מן הבור ויגביע הדלי על ראש האבוס, וילך דרך רשות רבים ותלטל הדלי על האבוס לפני הבהמה. ואף אגב דקיימלן, למרות שמעיקר הדין אין בעיה, כי אנחנו פוסקים, עומד אדם ברשות הרבים ומתלטל ברשות היחיד, זה בהמשך המסך בהמוצא תפילין, בכל זאת הכה אסור. למה? ממשיך רש"י, דילמה כי באי לנוחי דלי על ראש האבוס, כשהוא רוצה להניח את הכלי על ראש האבוס, חזי ליל האבוס תמקלקל בראשו שברשות הרבים, ומנשי הוא ישכח ודרי ליל דבלה בהדי, הוא ישכח ויטלטל את הדלי אצלו, פיעזיל לתקוני, ואז הוא יתפנה לתקן את האיבוס. וכמה פק מבין הפסים לרשות הרבים, ומה התוצאה? הוא הוציא את הכלי מבין הפסים, שזה רשות היחיד, לרשות הרבים. הלכך לא יניחנו ותטלנו. לכן אנחנו אומרים שלא יעשה כך, אלא שופך על האיבוס שהוא בין הפסים, והמים הולכים עד הבימה מאליהן. אנחנו חוזרים לגמרא, וההתמקדות הוא העניין הזה, אותו איבוס שהוא עצמו רשות היחיד, והוא עומד ברשות הרבים. ואמרנו שיש לשפוך את המים בקצה האיבוס שבין הפסים, ולא יטלטל את הדלי איתו, למרות שהדלי הוא יטלטל מעל האיבוס שהוא רשות היחיד, כי גזירה שמה הוא יראה איזו קלקול, והוא ישכח שמדובר פה בשבת, ויוציא את הדלי אליו. הגמרא שואלת, מה אתה גוזר כאן לא להשקוט את הבימה אלא בגלל החשש הזה? וכי היי דפנה, מי מחייב? גם נקרא לזה במקרה הגרוע שהוא באמת ישכח שהוא שבת ויוציא את הדלי אליו לרשות הרבים, האם זה מחייב אותו ברמה של דורייתא? לא. וכאן אנחנו מתחילים קושיה חמש שורות. עוד פעם, וכי היי גוונה שהוא הרציא את הדלי דרך האיבוס ואחר כך ישכח ויוציא את הדלי אליו, האם בזה יש איסור שבת מדורייתא? ואמר רב ספרא, אמר רב עמי, אמר רב יוחנן, המפנה חפציו מזווית לזווית. אדם מזיז חפצים בתוך ביתו מפינה הזאת לפינה השנייה בבית שלו, ותוך כדי שהוא מעביר מזווית לזווית ונמלח עליהם והוציאן, הוא שינה דעתו והוציא את החפצים האלו תוך כדי הטלטול בתוך הבית, הוא משנה דעתו ומוציא אותם החוצה לרשות הרבים. הוא פטור. למה? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. כדי לעבור על איסור הוצאה צריך עקירה ממקום אחד, מרשות אחד, ואחר כך הנחה ברשות שני. אבל העקירה, וזה העקירה וההנחה שתיארנו עכשיו, זה תיאור של מלאכת הוצאה. אבל במקרה הזה שהוא פינה חפצים מזווית לזווית, הוא עקר לא לשם הוצאה, הוא עקר לשם טלטול בתוך הבית. זה נקרא שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך לשם הוצאה. זה נקרא לזה, זה חצי מלאכה, זה לא מלאכה שלמה, ועל זה אין חיוב שבת. אז עקב כך, גם במקרה של האיבוס והדלי, אם הוא היה מוציא את הדלי אליו לרשות הרבים, זה עצמו אינו איסור דורייתא. זה נגיד איסור דרבנן. אין מקום להגביל את הבן אדם ולומר לא ימלא אדם אלא לשפוך בקצה של האיבוס, עטו מקרה שהוא עצמו דרבנן. זה נקרא אין גוזרים גזירה לגזירה. לא, אומר רשי, וכי היי גוונה, מי מחייב? כי עקר מרשות היחיד, היינו מבין הפסים. הדעתה לנוחי ברשות היחיד, דהיינו על ראש האיבוס, ואינשי, הוא שכח, ואפקי לרשות רבים, והוציא את הדלי אליו לרשות רבים, מי מחייב מדורייתא דלגזור רבנן בדלו אפקי משום דלו ליתי להכי? הרבנן לא גוזרים עתו מקרה שהוא עצמו אינו דורייתא. אנחנו נמשיך ברשי, שלא הייתה עקירה במקרה שהוא הזיז את החפצים מזווית לזווית בתוך הבית, או בשבת כשמדובר במלאכת שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה שנתכוון לכך, אלא ששגג בשבת. הוא התכוון לבצע מלאכה, אבל שגג בשבת. מה זה? כספות של יום חול, או מלאכה זה מותרת, אבל כי לא נתכוון, הוא לא התכוון בכלל להוצאה, פתור מחטאת. וכיוון דאי נמי עתי לידי כך, דהיינו מה, אפילו אם הוא יביא את הדלי אליו לרשות רבים, לקח חיוב הדורייתא, אין כאן חיוב תורה, לא איבאי אלן למגזר התרה לאסור מה שמותר משום משום מקרה שהוא עצמו אינו דורייתא. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אנחנו רוצים להבין את המקור שקראנו למעלה, לא ימלא אדם מים ויתן ושבת וכו', אלא על מה מדובר? זינן דמתקן לי. הוא, נכון, הוא מצא איזושהי קלקול, והוא תיקן את הקלקול, והדה מייל לי, ואז הוא יחזיר את הדלי מאיפה שהוא עומד, הוא עומד ברשות רבים, כמו שתיארנו מקודם, והחשש שלנו, אחרי שהוא תיקן את אותו קלקול ביבוס, הוא יחזיר את הדלי ליבוס. זה הכוונה, והדר מייל לי, וכמייל מרשות הרבים לרשות היחיד. וכאן האיסור הזה, אנחנו חוששים מפני זה שהוא איסור דורייתא. אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י, והדר מייל לי לדבלה, לדלי, לאיבוס, לבטה דתקנה, אחרי שהוא תיקן את האיבוס, וקרקר לי מרשות הרבים, הדייתה לנוחי ברשות היחיד. כעת אנחנו רואים מספר רומאי 2, זה המשנה השנייה לגבי שאלת הגמרא, ובשוליים כתבנו, אצל הכוכבית, סוגריים אלו מתחמים האיקה דיאמרי. אז כשאנחנו נגיע לסוף הקטע הזה שבסוגריים, אנחנו חוזרים לדון בשאלה המקורי בניין. נקית לה ונקית מנה. האם גם אז צריך ראשה ורובה? בתוך הסוגריים, איקה דיאמרי. גבי אדם הקרמינה דסגי לי בראשו ורובו. זה מה שראינו באותו מקור שהופיע בסוף עמוד א'. גבי פרה מסגי לה בראשה ורובה או לא. האם זה מספיק? היכה דנקית מנה ונקית לה, כשהוא מחזיק בכלי וגם מחזיק בבהמה, לא תיבאי לך דסגי לה בראשה ורובה. במקרה כזה, אז מספיק שיש ראשה ורובה באותו רשות שהוא שותה משם. אלא כי תיבאי לך דנקי מנה ולא נקי לה. מי? האם אז מספיק ראשה ורובה? ברש"י, בשורה ראשונה מתחת הגמרא, לא תיבאי לך דסגי בראשה ורובה, דהמתניתן היא בדנקית מנה. המשנה שלנו מדברת על כך שהוא מחזיק את הכלי. דאי לאו דנקית מנה, אם לא היה מדובר שהוא מחזיק כלי, אני עוד פעם, דאי לאו דנקית מנה קמי, למה הצריכו, למה במשנה יש צורך, למה הצריכו ראשה ורובה בפנים? אבל המסף גלן, דדילמה מעיתין בדנקית להו. אולי המשנה שמצריכה ראשה ורובה, מדובר שהוא גם מחזיק את הבהמה. אנחנו חוזרים לגמרא. ואמרנו, השאלה היא שבזמן שהוא מחזיק את הכלי ולא מחזיק את הבהמה, האם מספיק ראשה ורובה? מבחינת מבנה הגמרא שאנחנו מנסים להדגיש לאורך השיעורים שלנו במפת התלמוד, תשווה את הלשנה הזאת ללשנה הראשונה. בלשנה הראשונה הנאמר, כי תיבאי אלך, אני קורא מהגמרא חמש שורות מראש העמוד, כי תיבאי אלך, תנקית מנה ונקית לה. זה הייתה השאלה בלשנה הראשונה. בלשנה השנייה, כי תיבאי אלך, תנקית מנה ולא נקית לה. מי? ממשיך הגמרא, אמר לי, תניטוע. אתה יכול לקבל תשובה ממה שראינו במשנה, ובוועד שתהי ראש פרה, ראשה ורובה, מבפנים ושותה. מי לב דנקית מנה ולא נקית לה? אז אנחנו אומרים שאם הוא, למרות שהוא מחזיק את הכלי, והוא לא מחזיק את הבהמה, אם יש ראשה ורובה בפנים, אז מותר. הגמרא דוחה, לא. המשנה מדברת על מקרה אחר, דנקית מנה ונקית לה, שהוא כן מחזיק את הבהמה. ואם הוא מחזיק את הבהמה, זה לא מספיק, אלא גם צריכים ראשו ורובו. ויש כאן קטע, אני קורא לזה סוגריים בתוך סוגריים, הקטע הזה הוא גם ממשיך עד איפה שהסוגריים ממשיכים. יש בצד הגמרא סימון שמראה על האורך הזה. בשוליים אצל הכוכבי כתבנו, סוגריים אלו מראים שעד כאן עיקר דברי הדיון באיקא דאמרי, בשאלה של ראשה ורובה. דהיינו, השאלה בעניין ראשה ורובה מדובר במקרה שהוא מחזיק את הכלי ולא שמחזיק את הכלי וגם מחזיק את הבהמה. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לדון בשאלה הנ"ל. אנחנו גם נציין שבשורות הבאות נראה מהלך שהוא זהה ללשון הראשון. נמשיך הגמרא. והכי נמי מסתברא, שמה שהוא מחזיק את הבהמה ומחזיק את הכלי, ובכל זאת צריך ראשה ורובה. דאי נקית מנה ולא נקית לה, אם היה מדובר במחזיק את הכלי ולא את הבהמה, מי שרי? האם בכלל היה מותר? והתניה, באותו ברייתא שראינו מקודם בלשנה הראשונה, לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל ממלא ושופך והיא שותה מאליה. ובכן, אמרנו שאחי נמי מסתברא שנקית לה ונקית מנה, ובכל זאת צריכים ראשה ורובה, כי אם היה מחזיק את הכלי ולא מחזיק את הבהמה, לא היה היתר בכלל. מישרי, והתניה אני קורא עוד פעם, לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל ממלא ושופך והיא שותה מאליה. אז הגמרא מכאן רצה להוכיח שמדובר בדין של ראשה ורובה, שהוא נקית מנה וגם נקית לה. אבל הגמרא דוחה, כמו שראינו במשנה הראשונה, שהמקור הזה לא מתייחס למקרה שלנו, שהבהמה עומדת ברשות אחד ושותה מרשות שני. האיתמר עלה, אמר ביי, האחה באבוס, עומד ברשות הרבים, גבוה 10 טפחים ורוחב 4, וראשו נכנס לבין הפסים. דזמנין דחזי ללבוס דמקלגיל, ויעתי לתקוני ודרי לנבלה בהדי, וכמה פקמי רשות היחיד ורשות הרבים. הגמרא שואלת, אז על כן אנחנו מה, אוסרים השקעת הבהמה וכי היי גבנה מי מחייב, אפילו במקרה הגרוע הזה, שהוא יראה קרקור באבוס, ויחליט להביא את הדלי אליו, האם זה בכלל היה אסור מן התורה? והמר אסף, רם רבה, מיום רבי יוחנן, המפנה חבצה מזווית לזווית, ונמלח עליהם והוציאם, פטור, שלא הייתה עקירה משעה הראשונה לכך, אז אי אפשר להסביר את המקור של לא ימלא אדם, כמו שהסברת, אלא זמנין דמתקין לי, והדר מהי לי, וכמה ילדי מרשות הרבים לרשות היחיד. ומפני החשש הזה אנחנו אומרים מראש לא ימלא אדם בעים ויתן לפני בהמתו. תשמע, כפי שהסברנו מקודם, הגמרא כאן חוזרת להתייחס ולנסות לתת תשובה לשאלה האם צריכים ראשה ורובה במקרה של נקית מנה, הוא מחזיק את הכלי וגם מחזיק את הבהמה. אז תשמע, גמל שראשו ורובו מבפנים. אנחנו הזכרנו מקודם פירוש חי ציור מספר 27. הגמל ראשו ורובו מבפנים, כלומר בין הפסים, ובסין אותו מבפנים. והאבוס כמה דנקית מנה ונקית לאדמיה, הפעולה הזאת שההחלת הגמל הוא כמו השאלה שלנו, שהוא מחזיק כלי ומחזיק את הבהמה, וכבעינן ראש ורובו, בכל זאת צריכים ראשו ורובו, כלומר לא מספיק שהוא גם מחזיק את הבהמה. הגמל דוחה, אמר רבא חבר ברבונה, אמר רב ששת, שאני גמל, מקרה הזה של גמל הוא שונה. דווקא כשמדובר בגמל, אז אנחנו לא מקילים, ואומרים שגם אם אתה מחזיק את הגמל, צריכים ראשה ורובה. למה? אז הוא אומר רב ששת, שאני גמל, הועיל וצברו ארוך. אנחנו רואים ברשי, ואיבוס, כמדנקי, מנה ונקי, לאו, שמילו אוכז בצברו, אינו יכול לדחוב, כלומר להכניס כל כך הרבה אוכל לגמל, וכבאי, ובכל זאת צריך ראשו ורובו, ותפשוט בעיה כמיתה דלישנה כמה. ומכאן ניתן לפשוט את השאלה של הלישנה הראשונה. כך אנחנו הצבענו לאורך כל השיעור, השאלה הראשונה הייתה שהוא מחזיק את הכלי ובו בזמן מחזיק גם את הבהמה, ושאלנו האם במקרה כזה צריך ראשו ורובו, ומכאן יש תשובה שכן צריך גם ראשו ורובו. הגמרא ממשיכה ודוחה, אמר רבך רב הונה, אמר רב ששת, שאני גמל, הועיל וצבו ארוך. בגלל שצבו ארוך, כשהוא מעקם את צבורו, אז הוא יהיה במצב שהוא הביא את הכלי, או כאן זה המזון שהוא מכיל את הגמל, מרשות אחד לרשות שני, דהיינו מרשות היחיד שבין הפסים לרשות הרבים. כל זה בגלל שצבורו ארוך. תשמע, בהמה שראשה ורובה בפנים, אובסין אותה מבפנים. והאיבוס כמה דנקית מנה ונקית לדמיה, וכבאינן ראשה ורובו. אז גם לא מדובר בגמל, כי כאן כתוב בהמה, אז בכל זאת צריכים ראשה ורובו. זה לא מספיק שאתה מחזיק את הבהמה. הגמרא דוחה, מהי בהמה? לא מדובר פה על בהמה כללי. נמי, אני קורא עוד פעם, מהי בהמה נמי דקטני? גמל. מדובר פה בגמל. שואלת לכם, איך אתה אומר שמדובר פה בגמל? והתניה בהמה, והתניה גמל. אם במקום אחד כתוב בהמה, במקום שני כתוב גמל, אז סימן שבהמה אינו גמל. הגמרא עונה, לא נכון. מי דיגבי הדדי תניה? הברייתות האלוהים הם כתובים ביחד. אם היו כתובים ביחד באותו מקור, ובמקום אחד הוא כותב גמר, במקום שני בהמה אפשר להגיד שבהמה אינה גמר, אבל הם לא כתובים ביחד, הם שתי ברייתות נפרדות. ועקב כך ניתן להסביר שלמרות שכתוב בברייתה השנייה, היא לא מחוברת לברייתה הראשונה, אז בהמה כאן גמר. תניה נמי אחי, רבי אליעזר אוסר בגמר, הועיל וצברו ארוך. אמר ביצחק בר עדה, לא הותרו פסי בירות, אלא לעולי לגלים בלבד. בשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא, למי הותר פסי בירות. אז רב יצחק אומר לנו, שההתר של פסי בירות, אלא, נאמר, אלא לעולי לגלים בלבד. הגמר שלו לבד, תניה, לא הותרו פסי בירות, אלא לגבי בהימה בלבד. זה לא עולי רגלים, כתוב בהימה. הגמרא עונה, מהי בהימה? בהימת עולי רגלים. לבהימות האלו של עולי הרגלים הותרו פסי בירות שאפשר לשאוב מתוך הבור עד שפת הבור, והכל נחשב רשות היחיד. אבל אדם, אנחנו ממשיכים לדף חף א', מטפס ועולה, מטפס ועולים. הוא זקוק לשתייה, אז הוא צריך לרדת לתוך עומקי הבור וישתה שם. ולא, ואין היתר לשאוב מים מתוך הבור ולהביא אותו לשפת הבור למעלה, כי אז הוא מוציא מבור שהוא רשות היחיד גמור לאזור שהוא אינו כן. רש"י כותב, מטפס אוחז בידיו ורגליו בקטלים של הבור ונכנס ויוצא, מטפס מביא לשון להזי. הגמרא מלא קושיה. הנה ורב יצחק אמר ויהודה משמואל, לא הותרו פסי בירות אלא לבאר מים חיים בלבד. והיא לבהמה, אם מדובר בהשקעת בהמה, מה לי חיים, מה לי מכונסים. לבהמה, מה זה משנה אם זה מים שנובעים מבטן אדמה, זה החיים, או מים מכונסים של מי גשמים למשל. מה זה משנה לבהמה? הגמרא עונה, זה נכון שמדובר פה לבהמה ולא לאדם, בכל זאת באינן מידי דחזי לאדם. רש"י בשורה השנייה, מידי דחזי לאדם, כיוון דמיים משבילו מחיצה, מאחר שמדובר פה בגורם אחר, חוץ מבניית מחיצה ממש, אלא ההימצאות המים, הוא גורם לכך שהפסי בירות נחשבים כרשות היחיד, אז באינן מים חשובים, דהיינו מים חיים, מים שנובעים מבטן אדמה, ובכל זאת, ההתר הוא לא לאדם, אלא לבהמה בלבד, בהמת עולי רגלים. גופה, לא הותרו פסי בירות, אלא לבהמה בלבד. אבל אדם מטפס ועולה, מטפס ויורד. ואם היו רחבים, כלומר, כותר הבור הוא כזה שלא מאפשר לאדם לטפס ולרדת, אפילו לאדם נמי, אז יהיה לו היתר לשאוב מתוך הבור לעלות את המים למעלה שהוא איפשהו אדם נמצא. ולא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל ממלא הוא ושופך לפני בהמה ושותה מאליה. המקור, הציטוט הזה, החלק הזה, ראינו כבר בלשנות הקודמות בגמרא. מתקיף לרב אלן, אם כן, מה הועילו פסי בירות? הגמרא תמה על שאלת רב אלן, מה הועילו למעלות מהן שניתן בכלל לשאוב מים מהבור ולעלות את המים לשפת הבור. בלי פסי הבירות אתה מוציא מי רשות היחיד, היינו הבור, למעלה שהוא רשות הרבים. אלא, אז מה היה שאלת רבנן? אלא, מה הועיל ראשה ורובה של פרה? אם אתה אומר לא ימלא אדם מים ייתן לפי בהמתו, אז למה המשנה מצריכה ראשה ורובה? אז אנחנו אומרים שבאמת ראשה ורובה מועיל בזמן שאתה לא מחזיק את הבהמה. ומה שכתוב פה לא ימלא אדם וכולי, אמר הבאי הכה במאי עסקינן, זה סיפור אחר. באבוס עומד ברשות הרבים, גבוה 10 ורוחב 4 וראשה נכנס לבין הפסים וכולי. כל זה למדנו כבר בדף כ' עמוד ב'. עד כאן שיעורנו להיום.